יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת מקץ, שבת חנוכה. אנחנו קוראים בתורה בפרשה ויהי מקץ שנתיים ימים. על זה אומר המדרש, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, זה יוסף. על ידי שאמר לשר המשקים, זכרתני והזכרתני, נתפסף לו שתי שנים. בפרשת השבוע הקודמת, בסוף הפרשה, על המילה ולא זכר שר המשקים את יוסף והשכחהו, אומר רשי, מפני שתלה בו יוסף לזוכרו, יוסף שמח עליו שהוא יזכור אותו, הוסקק להיות אסור שתי שנים, קיבל עוד שתי שנים בבית סוהר, שנאמר אשרי הגבר ששם השם מבטחו ולא פנה אל רעבים. פה צריך להבין, מצד אחד אתה אומר שלא היה לו מספיק ביטחון, ובשביל שהוא אמר פעמיים זכרתני והזכרתני, הוא קיבל עוד שתי שנים בצוהר. ועל זה אתה אומר שאשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, מי הוא הגבר שבוטח בשם? זה יוסף. זה סותר אחד השני. מסביר הרב הקדוש רב מנחם מנדל מויטבסק, זכותו יגן עלינו, גדול תלמידי הבעל שם טוב, שאומנם אצל כל אדם, כשהקדוש ברוך הוא מזמין לו דרך השתדלות איך להינצל, יש לו בעיה, והקדוש ברוך הוא מזמין לו איזה דרך, שדרך ההשתדלות הוא יכול להציל את עצמו, הרי הוא מחויב לעשות את זה. אבל לגבי יוסף, אף על פי שהשם הזמין לו את שר המשקים כדי שהוא יוכל לצאת מהצרה, אבל אתה יוסף, שאתה בדרגה עליונה כזאת, אתה דבוק בשם, לך זה נחשב גם. זה שאמרת זכרתני והזכרתני לפי הדרגה שלך, לא היית צריך להגיד את זה. עכשיו אנחנו מבינים. כך אומר המדרש. אם אתה רואה שהשם הניש את יוסף על זה שהוא אמר זכרתני והזכרתני, זאת אומרת שדרגת הביטחון שלו בשם אין כמוהו. ועליו נאמר אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו, שהוא היה בתכלית שלמות הביטחון. ולכן רק לו נחשב ההשתדלות לפגם. רב חיים מבריסק פעם שאל את הבן שלו, אנחנו רואים שעל שתי מילים שהוא אמר, זכרתני והזכרתני, הוא קיבל שנתיים. מה היה קורה אם היה אומר רק זכרתני? ענה לו הבן, היה מקבל שנה אחת. אמר לו אבא, לא. אם היה אומר רק זכרתני, זה טבעי. הבעיה היא, אמרת זכרתני והזכרתני, כאן זה כבר יותר מדי בשבילך. כמו שמובא הסיפור עם הבעל שם טוב, שפעם אחד לא היה לו מה לאכול לשבת, אז הוא הלך לביתו של גביר אחד, עשיר אחד, הקיש בדלת של העשיר, ומיד הלך. העשיר הזה יצא, פתח את הדלת ורדף אחריו. השיג אותו, אמר לו, כבודו, אם כבר דפקתם אצלי בדלת, אז בטח אתה צריך משהו, אז למה אתה הלכת מיד? ענה לו הבעל שם טוב ואמר לו, הקדוש ברוך הוא קוצב לכל אחד כמה הוא צריך עבור הפרנסה שלו, ומה שנקצב לו מלמעלה, אז בעצם צריך להגיע אליו לביתו, בלי שום השתדלות. אבל לפעמים נגזר על האדם שצריך לעשות השתדלות, ולכן עשיתי את ההשתדלות בזה שדפקתי בדלת. זה מספיק ההשתדלות שלי. כי עניין הביטחון בקדוש ברוך הוא העצה שנתן השם לכל יהודי, שכאשר הוא בוטח בשם, נפתחים לפניו כל השערים. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, אלוקיי בך בטחתי על לבושה. אם אני בוטח בך, אני לא אתבייש. וזה היה הטענה על יוסף. אתה בדרגה גבוהה כזאת, לכן לא היית צריך לעשות השתדלות, רק לפתוח בשם. כפי שאומרים בשם צדיקים, על מה שכתוב בפרשתנו, שיעקב אבינו אמר לבניו, כשירדו בפעם השנייה למצרים, אין ברירה, צריך לרדת? אז אומר ככה, אם כן, איפה זאת עשו? מה תעשו? קחו מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש מנחה. תקחו מזמרת הארץ, בכלים שלכם, ותביאו לאיש, המלך שם במצרים, מתנה. מה תביאו לו? מעט צרי ומעט דבש. לחירורי הדבר תמוע. למה התורה מדגישה שיעקב אבינו אמר דווקא מעט, מעט צרי ומעט דבש? הרי כשרוצים לתת מתנה למלך גדול, כמו שיוסף היה מושל אז בכיפה, וצריכים את העזרה שלו, צריך להביא לו מנחה גדולה. למה מעט? אלא יעקב אבינו מלמד את הילדים שלו, שגם אם צריך לעשות השתדלות, לעשות את זה במועט. מעט צרי, מעט דבש, צריך לפתוח בשם, אבל אם אין ברירה צריך לעשות השתדלות, אבל לא לסמוך שההשתדלות היא תעזור לי. וכך אומר רבנו הקדוש רבי למלך בספרו נועם אלימלך בפרשת שלח, על הפסוק הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, וזה הלשון שלו. תקשיבו טוב, מאזינים יקרים. כך הוא אומר, אם היהודי בוטח בלב נאמן בשם יתברך, הייתה פרנסתו מזומנת לו שלא בצער. היה מקבל את הפרנסה בלי צער. כי אם כמטר הזה ההולך שלו ביגיעה, כמו מטר השמיים בא לו בלי יגיעה, וכאשר יורד הגשם מן השמיים על הארץ בלי שום השתדלות מצד האדם, כך היה מקבל היהודי הזה שמאמין בשם ובוטח בשם, נשפט לו שפע של פרנסה. כי מאן דיעיב חיה יעיב מזונה. מי שנותן חיים, נותן עם זה גם כן מזונות, לאכול. מה דורשים ממך? ממך דורשים ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא בשלימות. וכך כתוב בתורת אבות בשם הרב הקדוש רב זושה, זכותו יגן עלינו. על הפסוק בפרשת באר כתוב שם ככה, לגבי שמיטה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אם אתם תשמרו שמיטה, אז תגידו מה נאכל בשנה השביעית. וציוויתי את ברכתי, השם אומר, אני אצווה את הברכה שיהיה לכם לשלוש שנים. צריך להבין למה התורה כותבת בלשון שאלה, וכי תאמרו מה נאכל. אם תשאלו מה נאכל, אז השם יצווה את הברכה. למה לא כתוב מיד וציוויתי את ברכתי? השם אומר, אני אתן לך ברכה. מה השאלות האלה? אומר הרבי רב זישה, שאם יש לך באמת אמונה וביטחון שלם, אז זה צינור של שפע שהקדוש ברוך הוא משפיע דרכו לאדם, ולא תצטרך לברכה מיוחדת. אם יהיה לך אמונה ששם ציווה שיש שמיטה, ואותו בורא עולם זון ומפרנס את כולם, ולא יהיה לך בעיה, אתה לא צריך ברכה מיוחדת. רק אם תיפלו מהמדרגה שלכם, ואתם תשאלו שאלות, תשאלו מה נאכל, אתה שואל כבר שאלות, אתה כבר צריך לברכה מיוחדת, וציוויתי את ברכתי. דוד המלך אומר בתהילים, בטח בשם ועשה טוב. הוא יקדים בטח בשם לבעשה טוב. להגיד לך, אפילו שאין בידך עכשיו עוד מעשים טובים, אם כל זה בטח בשם כי הוא האבא שלך, ובכוח הביטחון בשם בלבד, ייפתחו לפניך כל השערים. כמו שחז"ל אומרים, בזכות האמונה נגלו אבותינו ממצרים. מה הייתה האמונה שם? האמונה הייתה שהשם הוא אלוקנו, שהוא האלוקים שלנו, הוא אבא שלנו, הוא משגיח עלינו, הוא מסור אלינו, והוא יציל אותנו. כמו שכתוב, ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל. הם האמינו שהשם אוהב את בני ישראל, ולכן הם זכו לגאולה, והם זכו שהדיברה הראשונה מעשרת הדיברות, אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא כתוב, אנוכי השם בראתיך, בראתי את העולם. אלוקיך, אני אבא שלך, של כל יהודי. הצדיק הגאון רבי יחזקאל אברמסקי, זכיתי ללמוד אצלו. הוא היה בבית סוהר בסיביר. אז הוא סיפר שהוא סבל שם איסורים וחקירות, ובבוקר שהוא קם ורצה להגיד מודה אני לפניך מלך חי וקיים, הוא אמר לעצמו, מה יש לי להודות עכשיו לשם? על מה? שעכשיו אני אהיה בחקירות 10-12 שנה באיסורים וכאבים? אבל כשהוא נזכר מה כתוב בסוף, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך. אז הוא אמר, בשביל זה לבד שאני זוכה להאמין בשם, כבר כדאי להגיד מודה אני לפניך. שלמה המלך אומר במשלי, בטח אל השם בכל לבך. פירש הגאון מבילנה, מה זה בכל לבך? היינו שיהיה לבך שלם במידת הביטחון, ולא במקצת הלב, לא חצי לב, כל הלב. ואל בינתך אל תישן, שלא תגיד אני אפתח בשם, אבל אני חייב גם לסמוך ולהישען על השכל שלי. אפילו בתור משנת אל תישען על השכל שלך, אלא בטח בשם בכל לבך. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, לא אבי יד רבנן מה ישלך על השם יהפך, והוא יכלכלך. אמר רב ברבחנה, יום אחד הלכתי וראיתי איזה עגלון, וסחבתי מסע, חשבתי לבקש ממנו לעזור לי, ופתאום הוא אומר לי, שכל יובך, קח את המסע שלך ותשים את זה על הגמל שלי. אז הבנתי מה הכוונה, אשלך על השם יהפך, תשים את הפקלה שלך, תשים את המסע שלך על הקדוש ברוך הוא, והוא יציל אותך, תאמין שהוא איתך. מספרים על רבי ישראל סלנטר, בעל המוסר, נתן פעם שיחה חזקה על אמונה וביטחון. אחרי הדרשה ניגש אליו טייח אחד, אומר לו, רבי, אתה התכוונת באמת שאפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא והוא ייתן? אמר לו רבי ישראל, בטח. ורבי ישראל הוסיף ואומר לו, אני אומר לך באחריות, שאם אתה תפתח בשם שייתן לך 10,000 רובל, אתה תקבל את זה. הטייח הזה הלך לבית שלו, עזב את העבודה, התחיל להגיד כל היום תהילים, וחיכה שיגיע אליו 10,000 רובל. עובר שבועות, המצב בבית נהיה קשה, אין פרנסה, הגיעו למצב מאוד קשה. אשתו אמרה לו, לך תשאל את הרב. הרב אמר לך שאם יהיה לך ביטחון תקבל. למה לא מתקיימת ההבטחה שלו? הוא הלך לרב, שאל אותו רב ישראל, תגיד לי, למה אין לך סבלנות? אם אין לך סבלנות, אני מוכן לקנות ממך את הסכום של 10,000 רובל שהיה מגיע לך. במקרה יש לי עכשיו אצלי 5,000 רובל, אני מוכן לתת לך אותה מיד, תמורת העסקה שאתה נותן לי את 10,000 רובל שמפתוחים לך. הטייח שמח מאוד, מיד הסכים. אמר לו רבי ישראל, אם אתה מוכן מיד להחליף את 10,000 רובל ב-5,000, זו הוכחה שהביטחון שלך היא לא שלימה, אם היית מאמין, אתה לא כל כך מבטר מהר. וממילא, לעולם לא תסיק את הסכום הזה. לעומת זה, יש סיפור אצל האלשיך הקדוש, שפעם דיבר על ענייני ביטחון, והיה שם אדם אחד, שפרנסתו הייתה שהיה לו חמור ועגלה, והיה מוביל חימר. כשהוא שמע את הדברים של האלשיך, על ביטחון בשם, כמה צריך להשקיע בעבודת השם ולימוד התורה, ולפרנסה צריכים לעשות, אבל לא להאמין שבעבודה שלך אתה תעשה את זה, רק גם לסמוך על השם. אמר לעצמו, אני עובד יום ולילה, אין לי יום ואין לי לילה, אני עוזב מקור מים חיים של תורה ותפילה, אין לי זמן לתפילה וציבור, אין לי זמן לכלום, אני משקיע השתדלות עבור הפרנסה, להרוויח, להרוויח. מהרגע אני משנה את דרכי. אני הולך ללמוד, ואני גם אשקיע בעבודה, אבל לא לתת את כל הכוח ואת כל המוח בעבודה. כך עשה, התחיל לקבוע לו שיעורים, וחצי יום עבד. מה שקרה, הוא מכר את החמור והגלה לגוי אחר כך. הגוי הזה לקח את החמור, והלך לחפור חימר, בחפירה מצאו שם אוצר גדול. הגוי הזה לקח סכים, מילא אותם מהאוצר שם, כל מיני זהב, כסף שם. שם את זה על החמור. אחר כך קרה אסון, היה מפולת, והגוי הזה נהרג שם. החמור מחכה שיחזור הבעל הבית, לא חזר, אז הוא רגיל כבר ללכת לבעל הבית הקודם שלו. פתאום נכנס לחצר של היהודי הזה, החמור עם העגלה, ועליהם שקי זהב. באו המשפחה ואמרו לו, אתה רואה, הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא הוכיח את עצמו. מצאנו אוצר גדול. באו התלמידים של האלשיך הקדוש ואמרו לו, רבי, במה כוחו של אותו עגלון יותר מאיתנו? אנחנו עובדים על ביטחון וכל כך מדברים עליו, ולא הצלחנו מיד לראות את זה, לא עלה בידינו. הוא פעם אחד שמע שיעור, וכבר השיג את האוצר. ענה להם האלשיך הקדוש, היהודי הפשוט הזה, העגלון המוביל את החימר, לקח את העניין בפשטות. לא היה לו שום ספק בדבר. ויתר על רווחים, והתחיל ללמוד והשקיע בעיתים לתורה. ולכן הוא ראה מיד, אתם מאמינים, אבל מחשבות כך או כך, הוא לקח את זה בתמימות. חז"ל מלמדים אותנו, כשהוכיח ירמיהו את ישראל למה הם לא עוסקים בתורה, אמרו לו, אם אנחנו נעסוק בתורה, במה נתפרנס? באותו שעה הוציא להם צנצנת המן, ואמר להם, בזה יתפרנסו אבותיכם במדבר, והיו עוסקים בתורה. אם אתם גם תשתדלו לעסוק בתורה, ולהשקיע כוחות בעבודת התפילה, ובמצוות ובמעשים טובים, ובאהבת ישראל, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה בפרנסתכם. כמו שכתוב, הנה השם אל יראיו, למייחלים לחסדו. וכך מבואר באור החיים להרוש, תראו את המילים, תשים כל ביטחונך בשם, ואז יהיה לך סייעתא דשמיא, כמו שכתוב, ברוך הגבר אשר יפתח בשם, והיה השם מבטחו. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, שבת חנוכה. כל הספרים הקדושים מבארים, שחנוכה זה זמן של השפעה רוחנית, שאפשר לקבל השפעה רוחנית לכל השנה. הגמרא במסכת שבת מתארת כך את הנס של פך השמן. הגמרא אומרת, כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן הגדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. מסגנון הגמרא ברור שהשמנים לא נטמעו במקרה, אלא טימו כל השמנים. בכוונה תחילה היוונים טימו את השמנים. הם רצו שיהיה שמן טמא. כי אם הכוונה שלהם הייתה לבטל את ההדלקה של המנורה בבית המקדש, היו צריכים להשמיד את השמנים, לשפוך אותם. הם לא שפכו את השמנים. הם השאירו אותם. אבל מה הם עשו? תימו כל השמנים שבהיכל. הגמרא מלמדת אותנו שהמטרה האמיתית של היוונים הייתה שנדליק את המנורה בתומה. כאן תמון הרעיון המרכזי, רבותיי יקיריי, של חנוכה. היוונים לא רצו לפגוע בגוף של היהודי. זה לא היה כמו שאצל המן הרשע, להשמיד, להרוג או לאבד. להפך, הם באו ואמרו לעם ישראל, נבנה לכם תיאטרונים, מועדונים, ניתן לכם אייפונים, פייסבוקים, ניתן לכם מה שאתם רוצים. דבר אחד אנחנו רוצים ממכם. רוצים ממכם, תגידו ותכריזו, אין לנו חלק בלוקי ישראל. כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק בלוקי ישראל. לנתק אותם מהיהדות, מהאמונה, מהקדושה. המלחמה הייתה מלחמה רוחנית. מצד אחד יש עולם היהודי, עולם של תורה, של אמונה, של קדושה, שמבוססת על התבטלות לקדוש ברוך הוא, ומצד שני תרבות יוונית המבוססת על תרבות הגוף והתאוות והיצרים. וכך אנחנו אומרים בעל הניסים, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. לא כתוב להשכיחם תורה. הם היו מוכנים שתלמד תורה, אבל תלמד את התורה כיצירה של חוכמה פילוסופית, להתייחס אליה כיצירה אנושית, ולא שהיא תורת השם, שזה דבר השם. וזה הפירוש, להשכיחם תורתך, שזה תורת השם הם רצו להשכיח. להעבירם מחוקי רצונך. הם הסכימו שתעשה מצוות, אבל מצוות שהשכל האנושי מבין אותם. אבל שזה חוקי רצונך, חוקים שאין להם הסבר. כל העניין הזה של טהרה וקדושה ומקווה, שעל זה חוק, חוקה חקקתי לכם, גזירה גזרתי לכם, ואין לכם רשות לערער אחריה. את החוק עושים רק בגלל שזה רצון השם, את זה הם רצו לבטל. הם התנגדו לקדושה האלוקית שיש במצוות, שהם רצונו יתברך. עכשיו אפשר להבין מה קרה פה. כי הרי שואלים שאלה. ההלכה אומרת שתומה הותרה בציבור. זאת אומרת, הציבור צריך להדליק את המנורה בבית המקדש, ואם אין שמן טהור, אפשר להדליק בשמן טמא. אם כן, מה היה צריך את הנס בכלל? שנמצא פח שמן טהור בחותמו של כהן גדול? הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לשווא. ואם היה אפשר להדליק בשמן שהיה שם שמן טמא, בשביל מה היה צריך את הנס? אלא רבותיי יקיריי, מתתיהו בניו הקדושים נלחמו שהתורה תהיה תורתך, והמצוות יהיו חוקי רצונך, בטהרה ובקדושה. הם נלחמו על הטהרה, לכן עשה הקדוש ברוך הוא את הנס, שידליקו את המנורה בטהרה, שמצאו את הפח שמן טהור בחותמו של כהן הגדול. כי לכאורה, הרי בחנוכה היו ניסים ונפלאות, מבילים. תראו לכם עכשיו שהרב גרוסמן לוקח איתו עוד 10 רבנים, ואומר בואו נצא למלחמה עם ארצות הברית. מיד היו משפזים אותי. 12 אנשים יוצאים למלחמה עם אימפריה היוונית? למה לא מבטאים את הנס הזה? הרי קרה כאן דבר עצום, מסרת גיבורים ביד חלשים. השם לקח את הגיבורים ונתן אותם בידיהם של החלשים. מסרת רבים ביד מעטים. כי על פי הטבע זה לא יכול להיות, רק הקדוש ברוך הוא לקח אותם ומסר אותם בידיהם שלהם. למה לא עושים איזה סימן לנס הזה, שבחנוכה נשים חרבות, מצד צבאי, ניצחון? כל הנס הוא מסביב לפח שמן הקטן הטהור, בחותמו של כהן גדול. אלא רבותיי יקיריי, כי בשביל זה הייתה מלחמה. חשמונאי ובניו הבינו שאם אנחנו נתייבן ונעשה מה שהיוונים רוצים, לא יישאר עם ישראל. כי עם ישראל בלי תורה כגוף, בלי נשמה. אני אומר תמיד, אני כבר מתגלגל בעולם 40 שנה בשביל המוסדות. לפני 40 שנה הגעתי לארצות הברית, לכל מיני מקומות, שאלתי כמה יהודים יש פה. אמרו לי 30,000. אני מגיע אחרי 40 שנה, כמה יהודים יש? 5,000. איפה נלמו? איפה הילדים, הנכדים? במקום הזה לא היה ישיבות, לא היה תלמודי תורה, לא היו מקוואות, לא היו סמינרים. הילדים הלכו לאוניברסיטה, התחתנו עם גויות, נשואי תערובת, נעלמו. לעומת זה אני מגיע למקומות שלפני 40 שנה היו 30,000. אני מגיע אחרי 40 שנה, יש 300,000. מה קרה? יש שם ישיבות, שם תלמודי תורה, שם מקוואות, סמינרים. הילדים גדלו על ברכי התורה, נשארו יהודים. חשמונאי ובניו ידעו, אם אנחנו נשכח את תורתך, את הקדוש ברוך הוא, חוקי רצונך, לא יישאר עם ישראל. אז כל המלחמה הייתה על הטהרה, ולכן אנחנו חוגגים בחנוכה, מתייחסים ומבטאים את עיקר הנקודה בפח שמן הטהור. וטמאים ביד טהורים, זה הנס, זה הנקודה. ואנחנו צריכים לקחת על עצמנו, רבותיי יקיריי, כמו שהם אסרו את נפשם ויצאו למלחמה, שבדרך הטבע הייתה עבודה מראש, והקדוש ברוך הוא חולל להם הנס מעל הטבע, ואף המציא להם את פח השמן הטהור. אותו דבר נר השם נשמת אדם. כל יהודי הוא נרו של הקדוש ברוך הוא. התפקיד שלנו, שהנר שלנו יישאר בטהרה. אלוקי נשמה שנתת בי טהוריי. ובזכות שאנחנו נשאר בטהרה ובקדושה, נזכה לאור מנורת המקדש, בקרוב ממש, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.